קהלת פרק ו' פסוק ח', אומר שלמה המלך, מה יותר לחכם מן הכסיל, מה לעני יודע להלוך נגד החיים. אז הפסוק טעון קודם כל מה שנקרא תרגום פשוט, מה ליותר חכם מן הכסיל, מי הוא החכם ומי הוא הכסיל? למדנו שבעבר כבר שהיצר הטוב נקרא חכם, הוא נקרא ילד חכם ומסכן. והכסיל זה היצר הרע, הוא נקרא מלך זקן וכסיל. אז לכל אחד מהם יש איזושהי מעלה ויש איזשהו חיסרון. ליצר הטוב יש מעלה גדולה בזה שהוא חכם. מצד שני, יש לו חיסרון גדול. ומהו החיסרון של היצר הטוב? שהוא מסכן. מה זה מסכן? הוא צעיר, אף אחד לא סופר אותו, אין לו מספיק ידע. שאנחנו מדברים על אדם צעיר, הוא ירוק, אין לו מספיק את הידע מסביב, איך לתמרן בין כל מאמורות החיים. ויש לנו את לעומתו את היצר הרע, שהוא אמנם חכם, אמנם זקן, זה המעלה שלו, זקן ורגיל, יש כזה ביטוי, זקן ורגיל, אבל החיסרון הגדול שלו זה שהוא כסיל, שהוא טיפש. אז זה הפסוק הראשון, מה יותר לחכם מן הכסיל, אומר שלמה, לכאורה הם שווים, כי לזה מעלה וחיסרון, ולזה מעלה וחיסרון. אז בחצי השני של הפסוק מגלה לנו שלמה המלך מהי המעלה של היצר הטוב. היצר הטוב נקרא גם עני, כי הוא מסכן, כן? מה לעני יודע להלוך נגד החיים? אתה יודע מהי המעלה של הילד החכם הזה והמסכן והעני הזה? שהוא יודע ללכת נגד הזרם, הוא יודע ללכת נגד החיים, נגד הסדר של כל הברואים, של כל האנשים, של כל השיטות, של כל זה. הוא מסוגל, בגלל שיש לו שכל, ללכת נגד מה שאומרים כולם, וזוהי מעלתו. אז אם אנחנו מסכמים, שלמה המלך מדבר על היצר הטוב, מדבר על היצר הרע, בתוכנו שניהם נמצאים, לכל אחד מהם מעלה, אבל בכל אופן הוא מסכם שליצר הטוב ישנה מעלה מוחצת על היצר הרע, זה שהוא מסוגל ללכת גם נגד הזרם. ולכן, הנושא של השיעור שלנו היום זה להבין מהו היתרון בהליכה נגד הזרם. וכשאני אומר הליכה נגד הזרם, אל תנסו לעשות את זה חלילה בכביש, ותיסעו הפוך מהמכוניות, כי אז זה יכול להיגמר מאוד לא טוב. מדובר פה בהחלט על מצב שהאדם הולך נגד הזרם בצורה שהוא חי, כמו שאומרים, זה שדג הולך בניגוד לזרם, זה סימן שהוא חי. אז זה הנושא שלנו היום, להבין את היתרונות, שיש בהליכה נגד הזרם, זה הנושא. אז קודם כל אני רוצה להגיד בפתח הדברים שהדור שלנו מתאפיין בהליכה נגד הזרם חיובית. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על הדור הזה. אתם יכולים להגיד שזה דור שטחי אם אתם רוצים, אם תרצו תגידו שזה דור שחצוף, אם תגידו שזה דור של הרבה גנבות, או כל מיני דברים, מה שתרצו תגידו. אבל את היתרון והמעלה שיש לדור הזה, מבחינת שאנשים מסוגלים ללכת נגד הזרם, ובגלל זה הם מגיעים ליתרונות ומעלות גם בתחום הכלכלי, אלה שמסוגלים לצאת, לחשוב מחוץ לקופסה וללכת בניגוד למה שחושבים כולם, ולפעמים מגיעים להצלחות יוצאת דופן, בגלל האמת הזאת שהם הלכו איתם, וזה לא רק בתחום הכלכלי, אלא גם בתחום האישי. חייב לומר שמי שקורא היסטוריה, בכלל היסטוריה יהודית בפרט, המצב הזה שאנשים מסוגלים לבוא ולהגיד לכל המכירים שלהם ולכל הידידים שלהם, אני רוצה ככה. אם אנחנו מדברים במובן של ערכים יהודיים, שהאדם נמצא בסביבה נניח שלא עודת את מה שהוא עושה, והוא יכול לעמוד נגד כולם ולעשות עליהם היא אחד גדול, זה מעלת הדור, זה משהו מיוחד, זה משהו יוצא דופן. בעבר בן אדם היו אומרים אהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, כן? זאת אומרת פחדו, נמנעו מלהפגין את היהדות, את הדת, את האלוקים ברשות הרבים. אז יש כאן איזשהו יתרון לזמן שלנו, אנחנו יודעים לאזן בסייעתא דשמיא בין המצבים השונים של הליכה נגד הזרם השלילית להליכה נגד הזרם החיובית, ובכל זאת אנחנו נמצאים בקושי. אי אפשר לומר שההליכה נגד הזרם זה דבר ידידותי, זה דבר שמצריך מהאדם המון המון כוחות נפש. מה זה נקרא ללכת נגד הזרם? דוגמה לדבר, אדם שהולך במקומות מסוימים, אפילו פה בארץ, הולך עם טלית בשבת, ואם זה חג הסוכות, אז הוא הולך גם עם ארבעת המינים ביד, במקומות מסוימים זה יכול שיסתכלו עליו, מי זה האבם הזה שנבל כאן? משהו מוזר לחלוטין. אז יש לך בן אדם שיעדיף לקפל את הטלית לפני שהוא יצא לרחוב. הוא לא נמצא עכשיו בפראג, הוא לא נמצא עכשיו באירופה שיש סכנה של חלילה אנטישמים, הוא נמצא בארץ ישראל. אבל הוא לא רוצה שירים מוגבה על זה שהוא חוזר עכשיו מבית הכנסת מטלית. יעדיף לקפל את הטלית ולהחביא אותה. יש הרבה שעושים את זה, אבל לא מהמחשבה הזאת שהם רוצים להחביא את הטלית. אבל יש לך בן אדם שהוא מצפצף. מה זאת אומרת? אני רוצה שהם יראו מה זה בן אדם שיצא מבית הכנסת עם טלית. שיראו. אז הם לא יודעים מה זה, שמעכשיו ידעו. זה תנועת נפש, וזה דבר שהוא מצריך איזושהי רמה מסוימת של הליכה נגד הזרם. עכשיו, את ההליכה נגד הזרם, אתה מוצא אותה בהמון וריאציות, אני נתתי רק דוגמה אחת. ואידך, פירוש הזיל גמור, תוכל למצוא את הדוגמאות האלה בהמון המון, בצדדים מסוימים של החיים. ניתן לך דוגמה, אם כבר מדברים על שלום בית וזוגיות, יש אנשים כאלה שהם באו מעולם שמאוד מאוד מאוד הקטע של השלום בית היה רחוק. בבית היה סדר כזה של צעקות, אבא על אמא, אמא על אבא, וסגנון. והם החליטו שאף על פי שאצלנו זה מאוד מאוד מקובל, ואצלנו זה, אז הוא התחיל להתנהג בצורה מאוד מאוד עדינה ומאוד מאוד יפה, ואמא שלו לוקחת אותו לצד ואומרת לו, תשמע, אתה מתחיל איתה ככה, אתה לא יודע לאן תגיע, היא תעלה לך על הראש, תעשה ככה, תעשה ככה. אז הוא אומר, הוא עומד כמו גיבור, אומר, אני יודע שאצלכם מקובל סגנון כזה וכזה, אבל אני החלטתי שאני רוצה לבנות את הבית שלי בצורה אחרת. אז זה בשונה ממה שהאבא, בשונה ממה שאימא, אבל הוא הולך עם זה, והוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. זה נקרא ללכת נגד הזרם. וכן הלאה. בכל דוגמה ודוגמה בחיים, כולם הלכו לשם, כולם נסו לטיול הזה, כולם לובשים את הבגד הזה, כולם. לא ביקשתי ממך להיות משונה מכולם, משונה כאילו להפגין, אבל מי אמר שאני צריך להיות מדוזה שנסחפת עם המים אחרי כולם? יש לי חוליות משלי, ואני, מה שמתאים לי מתאים לי, מה שלא מתאים לי לא מתאים לי. זה הנקודה של ההליכה נגד הזרם. אבל בכל זאת יש לנו בעיה בדור שלנו שהיא בעיה שתמיד הייתה, קושי ללכת נגד הזרם. קושי, זה קשה, זה מצריך כוחות. אז הנקודה הראשונה שאני רציתי לשוחח איתכם, מה האדם צריך להתבונן, במה הוא צריך להתבונן כדי שיהיה לו כוחות לפעמים ללכת, כשאני אומר ללכת נגד הזרם, אתם מכירים בוודאי את הביטוי אל יבוש מפני המלעיגים. יש ביטוי כזה בשולחן ערוך. יש אנשים שצוחקים ממך, אתה כולך, מה אתה זה, וזה, זה, תעבר. ובאמת, לא יוצא הרבה ממה שאותם אלה שצוחקים עליך אומרים, לא יוצא ממה שהם אומרים. אבל האדם שומע את זה, נסחף. אספר לכם סיפור. היה צייד נאצים מפורסם פה בארץ, היה גר בחיפה, היה שותף פעיל בתפיסתו של אייכמן. ואותו אדם במשך הרבה הרבה שנים לא זכה לילדים. הוא ביקר בתוך כל המסעות שלו, הוא ביקר גם בניו יורק, ביקש מהרבי ברכה לילדים. אמר לו הרבי, יהיו לך ילדים. וכשנולד לו הילד, היה לו עוד פעם נסיעה, והוא ביקש ברכה לילד, הוא אומר, אני כמעט לא רואה את הילד, אני כמעט לא פוגש אותו. אז הרבי אמר לו, אל תדאג, הילד יתפתח יפה והוא יגדל יפה, עד גיל 18 הוא הכל יהיה זה. אבל צריך לשמור אותו משאר רעה, ככה יצא כזה ביטוי שאמר לו. ומה שקרה זה שהבחור באמת התפתח והיה חזק ובגיבור, והוא הגיע לצה"ל, לחיל הים, ובאיזשהו שלב הם נסו ככה חבורה של בנים ובנות בספינה, והחברה שלו אמרה לו, בוא נראה אותך שאתה מסוגל, היה צוללן, בוא נראה אותך שאתה מסוגל להביא לי עכשיו חופן מעומק של כך וכך מטרים. אז הוא ירד והביא לה, הוא היה בלי מסכות וכל אלו. ופעם שנייה, פעם שלישית הוא כבר היה מאוד מאוד חלש, והוא כבר לא חזר. זאת אומרת, הצליחו למשות אותו, אבל הוא כבר... אז בגיל 18 הוא נגמר. אז לפעמים, אתה רואה, ממה קורה? גם אנחנו, יש לנו כל מיני, חלילה, לא נפילות ברמה כזאת, אבל נפילות שכאילו, אני אראה לכם מה אני יכול, אני אראה לכם מה אני יכול. כאילו, בוחנים את העזות הפנימית שלנו, אם אנחנו גברים, אם אנחנו מסוגלים, אם אנחנו יכולים. ולפעמים זה לא במקום וזה לא לעניין בכלל. במה יתבונן האדם ויהיה לו כוח נפשי פנימי עמוק לעמוד נגד הזרם? במה יתבונן האדם? זה דבר שהוא מצריך כוחות. אומרת תורת החסידות, הוא צריך להתבונן בהבדל של בין יהודי לבין גוי. ההבדל של בין יהודי והגוי זה ההבדל מכריע. כדי להסביר את זה אני רוצה הקדמה של כמה מילים. היהדות אומרת, אל תשאלו אותי למה וכמה, כי זה נושא לשיעור בפני עצמו, אבל אני אומר לכם אקסיומה עכשיו. היהדות טוענת שלכל יהודי יש תפקיד ושליחות בעולם. התפקיד והשליחות שלי זה לא התפקיד והשליחות שלך. והתפקיד והשליחות שלך זה לא שלי, וכן הלאה. זה שונה מכל אדם, יש לו תפקיד מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד פרטני, מאוד מאוד אישי גם כן. ובהתאם לתפקיד הזה יש לו את הכישרונות והשכל והמידות וכל מה שיש לו, הכסף והמשפחה שאליה הוא נפל, כל הדברים האלה זה בהתאם לשליחות שהוא אותה צריך לקיים. לעומת היהודי טוענת היהדות שהגוי יש לו גם שליחות כמובן, אבל השליחות שלו היא לאו דווקא פרטנית אישית. מה זאת אומרת? בכלל הקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם כדי לייעל את העולם. בלשון של חכמנו זיכרונם לברכה זה נקרא לא לתוהו בראה אלא לשבת יצרה. הוא רוצה שבני האדם יפתחו את העולם שלו, יעשו אותו עולם יפה יותר, עולם מוצלח יותר, ובזה כל האנושות מחויבת. אין יהודים ואין גויים. אבל הגויים יש להם את המטרה הזו והם כל המטרות שלהם. אתה עם הכישרונות שקיבלת תשתדל לדחוף את המנוע הזה שנקרא עולם ותקדם אותו. לכן, כאשר גוי רואה גוי שעושה משהו, הוא רואה בו, אם הוא עושה משהו טוב, הוא רואה בו את עצמו. משום שגם לגוי א' שרואה את גוי ב', יש בעצם את אותו תפקיד. אז הם מביטים זה על זה, והם יכולים לפרקס זה את זה, זאת אומרת להחמיז זה לזה. אני רואה את המעלה שלך, אני רואה את היתרון שלך. לעומת זאת היהודי נמצא באיזשהו מבוך, ואני חשוב לי שהנקודה הזאת תצרב לנו טוב בראש. היהודי יש לו שליחות אישית. האנשים רואים אותו זורם לאיזשהו כיוון. האם להם יש גם את השליחות הזאת שהם יבינו למה הוא נוסע ברמזור הזה? ולמה הוא נוסע בכביש הזה? ולמה הוא שרוף? או סליחה, לפעמים הם אומרים שרות על הנקודה הזאת. הם לא מבינים אותו בכלל. למה אתה הולך על זה כל כך חזק? הם לא קולטים שבעצם הנשמה שלו דוחפת אותו לאיזשהו דבר בגלל שהוא צריך ליישם משהו שאבא בשמיים בשבילו הוריד אותו לעולם. וכיוון שכך הוא סופג לפעמים העלבות ולפעמים התחות קשות יותר בשביל האמת המיוחדת הזאת שאליה הוא חותר, ואין לו, הרבה פעמים, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל הרבה פעמים יכול להיות מסוף שאין לו אפילו אדם אחד שמחזיק לו אצבעות. וזה נקרא, בלשון שאומרים בכפרות, אם יש עליו מלאך אחד מני אלף לומר, להגיד לאדם יושרו, לפעמים אנחנו רואים שאין לו אפילו אדם אחד שאומר, זאת אומרת, אין אדם אחד שמצדיק אותו, חוץ מהאמת הפנימית שצועקת לו מתוך הלב, אין לו. עכשיו, בדרך כלל אני רוצה לומר לכם סוד. אנחנו נמצאים פה, הייתי אומר את זה, לשתי רמות של שליחויות. יש לנו את השליחויות הפשוטות הסדירות, ויש לנו את השליחות המיוחדת שבגללה ירדה הנשמה שלנו לעולם, השליחות האינדיבידואלית שלנו. השליחויות הסדירות, זה כמו שאומרים, תהיה אדם נעים, תחייך, תגיד שלום, תתפלל את התפילות שאתה מתפלל, תיתן צדקה בין האדם לחברו. זה השליחויות הסדירות שכולנו מחויבים בהם יום יום, שעה שעה. אבל יש את השליחויות הנסתרות שיש לכל אחד, שליחות או שליחויות נסתרות. אתם יודעים במה אנשים אחרים מחזיקים לנו אצבעות? באילו דברים אנחנו מקבלים מחמאות? דווקא באותם שליחויות כלליות. דווקא באותם שליחויות שהם לא פרטיות לנשמה שלנו. אבל באותם הדברים שהם ממש הנקודה שלנו, לרוב, אני לא רוצה לדבר בהכללות, אבל לרוב אנחנו לא מקבלים מחמאות מאף אחד. ההסבר לזה הוא מפני שהשליחות האישית שלנו, הסודית, הייתי אומר, הצופן הגנטי שבשבילו ירדה הנשמה שלנו לעולם, הוא מאוד מאוד, הנקודה הזו היא מאוד מאוד חשובה, סליחה שאני אומר, לאגו שלנו. משום שהאגו שלנו בדרך כלל, ממה הוא יהיה פגוע, תגידו אתם, כשלא יחמיאו לו על דבר שהוא ממש השליחות האישית שלו, או שלא יחמיאו לו על דבר שהוא השליחות הכללית שלו? האישית, משום שפה אני מרגיש שאני תרמתי משהו, שאני בניתי משהו, ודווקא בזה לא תקבל מחמאות. או סביר להניח שלא תקבל מחמאות, יכול להיות שלא תקבל מחמאות. ואילו בדברים, למה לא תקבל מחמאות? אני רוצה להזכיר עוד פעם, מפני שהקהל לא קולט אותך, כי זה סודי, זה אישי שלך, הם לא קולטים את המעלה שבעניין. אולי אחרי דורים הם יצליחו לקלוט, אבל בדברים הפשוטים, היומיומיים, תראה איזה בן אדם טוב, הוא הרים את הקליפה של הבננה, שהזקנה לא תחליק. זה האנשים מוכנים להחמיא לך ולהגיד לך, אתה בן אדם טוב. אבל בדברים האמיתיים שעשית, דווקא שם לא, וזה עיקר הקושי. אבל אני רוצה לומר לכם שידיעת הבעיה היא חצי פתרון. וכשאתה יודע שזה עובד ככה, אתה לא כל כך אוכל את עצמך. לכל אדם בעולם יש שליחות. למשל, השליחות של, נניח, איזשהו אדם דמיוני שאני עכשיו חושב בראש, השליחות שלו זה שבגיל מסוים בחיים שלו הוא יהיה נהג אמבולנס, והוא יציל חייו של איזשהו אדם מבוגר. Okay. בשביל זה הנשמה שלו ירדה לעולם. Okay. אבל רגע, כמן, הבן אדם הזה יש לו, הוא סבל מחלות ילדות, הוא הלך לכיתה א', לכיתה ב', לכיתה ג', רק בגיל 38 הוא עשה את השליחות שלו, הוא גם חי אחרי ה-38 הזה. אז מה קורה פה? אז אני מסביר, שכל אחד מאיתנו יש לו שליחויות כלליות, שכל העם, כל אדם צריך ליישם. תלמד, תיתן צדקה, תתפלל, תגמול חסדים, תהיה בן אדם טוב, תהיה ישר, תתקן את העולם של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שעשה אותו אדם, שאני מספר לכם בסיפור, הנתון האגמבולנס, הוא עשה את זה עד גיל 38, והוא עשה את זה מגיל 38. אבל היה דבר אחד, שאותו הוא עשה והציל חיים, שיכול להיות שהוא שכח מזה, אבל הוא עשה את זה, והדבר הזה, זה השליחות שבגללה ירדה נשמתו לעולם, זה מה שרצה ממנו בעיקר האלוקים, ועל הדבר הזה הרבה פעמים הוא לא יקבל מחמאה מאף אחד, משום מה זה יהיה איזשהו זקן שלא יודע להגיד מילים טובות, ולא רק זה עוד יקלל אותו, שכדי שזה יהיה ככה עם דובדבנים, אז אני אומר, זה עוד יקלל אותו, ולא זה, וגם כשהוא יחזור חזרה עם העם, אז תגיד לו, איפה היית? וזה, ומה, למה איחרת? וזה, יגיד להם, הצלתי מישהו, אז בבית תמוח, חוף מפה, וזה וזה וזה, ובסוף הוא יישאר שרות מכאן ומכאן, וזה היה השליחות שלו. ואילו, כאשר אנחנו עושים איזשהו דבר, וכולם מוחאים לנו כפיים, אומרים, אורי, אז אתה יכול לדעת ב-100%, שזה עשיתי אולי מעשה טוב, אבל זה לא זה. שליחות כללית, בדיוק. האנשים רואים, ומה עובד מאחורי זה? האנשים רואים את השליחות הכללית, משום שגם הם נמצאים בסרט הזה של השליחות הכללית. אבל הם לא רואים את השליחות הפרטית שלי או שלך או שלך, מפני שהשליחות הפרטית היא מאוד חסויה. ובכביש הזה הם לא נמצא. זה היה צריך להיות כחורה בשכל הפשוט הפוך. אם זה השליחות שלי, שכולם מחזיקו לי אצבעות, שכולם זה, כולם לא יחזיקו לך אצבעות. עוד מעט אני קצת ירקח את זה עוד מעט, אבל הזולת, בני האדם, לא יחזיקו לך אצבעות. אני כבר עכשיו ירקח את זה. כשאתה תעשה את זה, אתה תראה בזה הרבה סייעתא דשמיא. אלוקים יעזור לך באותה שליחות בצורה לא נורמלית, בצורה פנטסטית, וגם הלב שלך יהיה מלא בסיפוק. אתה תהיה שלם עם עצמך, אבל מסביב, סליחה שאני אומר, כל הכלבים ינבחו. כאילו מסביב, אז זה לא יהיה כאילו דבר. יש מעלה שהאדם יסגל לעצמו יכולת ללכת נגד הזרם. למה? משום שאם לא תהיה לו האפשרות לסגל דבר כזה, חס וחלילה הוא יכול לעבור, היו לא תהיה את החיים שלו, ולא לעשות את השליחות שלו. כי אתם מבינים, זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. משום שאם השליחות היא בדרך כלל נסתרת, וכולם נגדה, ולא עוזרים לך, חוץ מאלוקים שעוזר לך, זה אמרתי קודם, כן, אני מבין, אבל בכל זאת, האנשים, אנחנו בדור של שואו, אז אנחנו מאוד מתייחסים למה שאנשים אומרים. אז זה קשה, זה קשה. אמנם זה דור אמיתי שהוא מסוגל ללכת נגד הזרם, אבל זה קשה. עכשיו, פה, בנקודה הזאת, שאנחנו מבינים את העניין, אז אנחנו מבינים עד כמה אנחנו צריכים לחנך את עצמנו, ולחנך את האנשים שסביבנו, את הילדים שלנו וכן הלאה, שצריך להיות מסוגל ללכת נגד הזה. זה חשוב, זה פשוט, זה א' ב' של הצלחה בחיים. להיות מסוגל, לא תמיד, אבל להיות מסוגל גם ללכת נגד הזרם. כי מי שלא מסוגל, הוא פשוט מפספס חיים. הוא מפספס הצלחות. עכשיו, כאן השאלה היא, למה בכל זאת, או יותר לא למה, איך בכל זאת היצר הרע שאנחנו מדברים עליו, והכסיל הזה, איך הוא בכל זאת מצליח לקחת חתכים גדולים מהאומה, שבאמת כל מעשיהם לפי מה יאמרו, וכל מעשיהם לפי מה יגידו, ואיך אני נראה, או איך אני נראית, ואיך אני אתפס, וזה כל מה שמעניין אותם. איך הוא מצליח? הרי היסוד של האדם הוא יסוד ישר. היסוד של האדם זה לעשות את התיקון שלו, אז איך היצר מצליח? וכאן הרבי מלמד אותנו תרגיל פסיכולוגי עמוק של היצר הרע. שאנחנו, אם אנחנו נבין טוב את התרגיל הזה, אנחנו נוכל להתגבר על התרגיל. איך אומרים? דע את האויב. כשאתה יודע איך הוא עובד, אתה יכול להתגבר עליו. וכאן הרבי פותח בשאלה שאני הבאתי, איך יכול להיות שאנשים טועים? הרי זה התיקון שלהם. למה הם הולכים אחרי מה יגידו הבריות? מדוע? מדוע הם לא מסוגלים ללכת נגד הזרם? עונה הרבי כזו תשובה. היצר הרע אף פעם לא בא לאדם ואומר לו, לך נגד, ואומר לו, אל תלך נגד הזרם כי יצחקו עליך. אף פעם לא. אז מה הוא אומר? אתה למשל, הרבי צייר את זה מאוד יפה בהתוועדות, הוא אמר, אתה למשל רוצה להיות אדם ישר. אתה סוחר, אתה בעל חנות, לא משנה. ואתה מתחיל להשיג את הניירת כדי לפתוח את החנות. פה העירייה מקשה ועוד נייר ומקשה ומקשה. עד שכמו שאומרים, יוצא לך כל החשק מלהשקיע במדינה הזאת. ואז אתה פונה לאיזה חבר. אתה שואל אותו, איך אתה מסתדר עם כל הבירוקרטיה הזאת וזה? איך השטויות, צריך לדעת לשמן את הגלגלים. אומר לו, מה אתה מתכוון? אומר, שתהיה לך משהו, תבוא, אני אסדר לך את זה. אומר, מה זה? נייר הזה? תן 20,000 שקל, אני מסדר לך את זה. איך אתה מסדר לי? יש לי מישהו. שיקגו. ואז הבן אדם עומד בדילמה. אני יכול לפתור את הבעיה שלי בשנייה. 20,000 שקל קטן עליי. אני יכול לפתור אותה בשנייה. אבל אז אני מאבד את האמון שלי בעצמי על מידת היושר והאמת שעליה חונכתי. המחשבה השנייה, שהיא המחשבה של היצר הרע, היצר הרע בא ואומר לאדם, תשמע, אם תמשיך בכיוון שלך, לא תצליח. תראה, כולם פורחים מסביב, בגלל שהם יודעים מה שצריכים לעשות, והם עושים מה שצריכים לעשות. אתה, אם אתה רוצה סוף כל סוף לשנות משהו, בעולם המסחר והכלכלה, אז קודם כל תעמוד על הרגליים, ויהיה לך כסף, ואז תשקיע בהסברה, לשנות את כל העולם המושחת הזה של השוחד וכל אלה. אבל אתה לא יכול להתחיל עם זה. אתה מבין, עוד לפני שתעלה על הכביש, כבר יעיפו אותך ממנו. עוד לפני שתעלה, יעיפו אותך. קחו למשל את משרד התחבורה. ימשיכו הלאה ויצעקו שאנחנו מקום אחד בתאונות דרכים, וקטל בדרכים, ושהכביש גבה יותר מכל מלחמות ישראל. הכל טוב ויפה. אבל בשטח, כשאדם רוצה להעביר את המכונית שלו טסט, איך הוא עושה את זה? אני לא מדבר עליכם, אתם כולכם צדיקים, אבל השאלות האלה מגיעות אליי. איך האדם מעביר היום טסט? יש כמה מוסכים ליד הטסט. אתה רוצה להעביר טסט? שמע, אם אתה רוצה לתקן את כל מה שצריך לתקן פה, זה 10,000 שקל. אבל אם אתה נותן לי 3,000 שקל, אני מעביר לך את האוטו. 3,000 שקל תשלם, הוא נוסע בתוך האוטו, הוא רואה אותו, יודע שמכוניות שהוא מעביר צריך להעביר, ואחר כך שואלים למה יש קטל בדרכים. זה הברקסים שלו לא עבדו, זה הווינקרים שלו לא עבדו, זה המנורה שלו לא עבדו, ועוד 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 כהנה וכהנה. אז מה אתם מדברים? אתם מדברים איתי, עכשיו בן אדם אומר, אם אני אהיה ישר, אז אני צריך עכשיו להוציא 10,000 שקל כדי להעביר את האוטו בטיפול, בטסט, ובשביל זה אני לא גומר את החודש, ובשביל זה אני לא יכול לתת לילדים שלי את הקורסים שהם צריכים לקבל, אז אני לא אתן לעם ישראל, לילדים מוכשרים וכן הלאה, כי אין לי את הכסף לשלם להם, אז למען עם ישראל אני לוקח את ה-3,000 שקל, זורק לו דמי לא יחרץ, וסוגר לי את המכונית, וברוך השם, אני יוצאתי ילדים שמנת מוצלחים. אז זה דרכו של היצר הרע, זה מסביר הרבי, ככה הוא עובד, הוא אף פעם לא בא אליך ואומר לך, תהיה שקרן, תהיה רמאי, הוא אומר לך, הפוך, למען הצדק ולמען היושר, אתה צריך להיות עם האדם עם הרגליים על הקרקע, ותדעו לכם שכל אלה, אני מגלה לכם סוד, כל אלה שיושבים ראשונה במלכות, גם פה במדינה, שתפסו אותם בכל מיני הונאות ובכל מיני גזלות, ושהם עשו כל מיני מעשים אשר לא יעשו בביטחונם של כל מיני אנשים, לא ניכנס לפרטים. כל אלו תדעו לכם שהם אנשים טובים, והם אנשים הגונים, והם אנשים שרצו את טובת העם. איפה הייתה הטעות שלו? פה. תבדקו את הטעות שלהם הייתה פה. הם אמרו ככה, אנחנו כדי לשמור על העם, אנחנו צריכים להיבחר עוד פעם. כדי להיבחר עוד פעם, אם אנחנו לא נחזיר את השטח הזה עכשיו, את השטח הזה עכשיו, לא יבחרו בנו עוד פעם. אבל לנו יש איזשהו חזון איך להבטיח פה את כולם. ואנחנו יודעים שרק אנחנו יודעים לעשות אותו. אז אם עכשיו אנחנו לא נעמוד בכל התוקף בזה שאנחנו נבחר, אז לצורך זה נצטרך קצת לרמות בקלפיות, לצורך זה נצטרך קצת לעשות הונאות פה ושם, לצורך זה נצטרך לעשות איזה שטחים כדי לסתום פיות לכל מיני אנשים, נעשה את זה. אבל למען המטרה הקדושה, שאנחנו נעלה לשלטון, לא בגלל שאנחנו רוצים כבוד, אלא בגלל שאנחנו היחידים שיכולים פה באמת להגן על עם ישראל. זו הייתה המחשבה. ומלמד אותנו הרבי שהמחשבה הזו היא מחשבת היצר. זאת אומרת, מה נקודת המוצא של מחשבת היצר? שהוא לא בא אליך ישיר, הוא בא אליך עקיף, זה א', ב', הוא אומר לך, אתה תישאר ישר, אתה נשאר האדם ההגון, אל תתבלבל, אתה למען ההגינות עושה את זה, למען ביטחון עם ישראל אתה עושה את זה. וברגע שאתה עושה את זה למען זה, אתה מרגיש שאתה צדיק, ואז אתה יכול לעשות בצדיקות את הכל, ואז יכולים לתפוס אותך על הנייר שגנבת וסיפורים כאלה, אתה ממשיך להגיד, אני עומד על חפותי, וכל העם צוחק עליך, ואתה ממשיך לעמוד, אתה עומד על חפותך, אבל אני לא צוחק עליו. אחרי שאני רואה את השיחה הזו של הרבי, אני לא צוחק עליו. אני מבין לאיזה סל הוא נפל, לאיזה בור הוא נפל. הוא נפל לבור משום שהוא חשב שבזה הוא יצליח לבנות ולעשות וזה וזה. יכול להיות שבסוף הוא לא עושה, אבל זה מה שהוביל אותו. זה מה שהוביל אותו, אל תגידו זה הם, זה הוא, זה הוא, זה אנחנו. כל אחד יש לו את זה בלב שלו, כל אחד זה נמצא אצלו בקטנה. אז יופי, אז אחרי שאנחנו מבינים את השיטה של היצר הרע, יהיה לנו קל להתגבר עליו, וזה חשוב מאוד מאוד שנדע על מנת שנוכל להתגבר. אני רוצה עוד מילה בנוגע למה שאמרתי קודם, שאלוקים עוזר. באותה השליחות היחידה שאנחנו צריכים להוביל בעולם, וכולם נגדנו, או יכול להיות שכולם נגדנו, ואלוקים עושה לנו סייעתא דשמיא הגדולה, מה בכל זאת הקושי שאנחנו בשליחות האישית שלנו מפחדים ממה יאמרו? אבל מה יגידו עליי? מה יגידו עליי? לפעמים אתה לא יודע אפילו שאתה מפרק את זה לכסף קטן, אתה לא יודע אפילו מי זה האלה שיגידו עליו. אתה בכלל לא יודע מי זה. אבל אתה חי עם הפחד הזה הפנימי. יש פה איזשהו מלוחמה פסיכולוגית, מלחמה קרה של היצר הרע, וזה השלב השני של המלחמה, שהוא יצליח להפיל אותך בזה שהוא ייתן לך לחשוב שכולם חושבים. ואף אחד לא חושב. אף אחד לא סופר אתה, ואף אחד לא סופר אותך, אף אחד לא שם לב אליך בכלל. אתה מרגיש. וזה האדמור הזקן כבר בהתחלת ספר התניה, בחר ללמד אותנו. תניה בסוף פרק ג' דנידה משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. הוא שואל האדמור הזקן, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה ביניך כרשע. מי זה ראיתם בן אדם שכל העולם כולו, כל העולם כולו, אם תוסף את המילה, אומרים לו שצדיק אתה, אין אחד כזה. אז למה הביטוי הזה? או מפרשים החסידים, האדמור הזה כן התכוון להגיד שהעולם הפנימי שלך אומר לך כך. יש הרבה פעמים שאנחנו אומרים אמירות פנימיות, ושמפרקים אותם אין להם שום שחר מאחורה. אתם רואים את זה חזק מאוד אל ילדים בבית הספר, במיוחד בכיתות דלת, וו. אתה יכול לראות ילד שיכול להגיד לך, אבא, לכולם יש את זה. אבא, כולם נוסעים. אבא, כולם עושים. אמא, תתני לי, אני לא... אתה מתחיל לפרק את מה שהילדים אומרים לך. מי זה הכולם האלה? זה בסך הכל איזה ילד אחד שולי בכיתה, ושגם הוא רק עבד על הבן שלכם, ובאמת אין לו. הוא רק סיפר לו שיש לו. לכולם יש. אפילו כל העולם כולו אומרים לך, זה התפיסה האישית שלך. זה לא הכולם, זה הכולם הוא דמיון. עכשיו אני מגיע לטיפ שהוא יכול להישמע טיפ טיפה מוזר. טיפ שנשמע טיפ טיפה מוזר. הבעל שם טוב כתב הנחיות לחיים. וצירפו את ההנחיות האלה בתוך ספר שנקרא צוואת הריבש. מה זה הריבש? רבי ישראל בעל שם. אז הבעל שם טוב בצוואת הריבש מעניק לנו טיפ. איך אנחנו יכולים לחזק את עצמנו שנוכל בסייעתא דשמיא ללכת נגד הזרם? בכלל, בדברים שאנחנו צריכים ללכת נגד הזרם. אז הוא במילה אחת, אני אגיד את זה קודם כל במילה אחת, אחר כך אני רוצה במיוחד לצטט את הלשון שלו, משום שזה חמוד, הלשון שלו כמו שהוא כותב אותה זה מיוחד. אז הוא אומר ככה, המילה אחת קוראים לה גאווה. אנחנו תמיד יודעים שהגאווה היא מידה מאוד שלילית, אבל יש לה גם כן משהו חיובי. הוא אומר, אם האדם ירגיש בעצמו, אני מיוחד, אני מיוחדת, יש לי את זה, אני לא כמו כולם, יש לי נשמה גבוהה, והוא יחיה, הוא באמת יאמין בזה, אז כשהוא יגיע למצב שכל העולם כולו צוחקים עליו ואומרים לו טיפש אתה, אז מה הוא יענה להם? היא, לכם אין נשמה כמו שלי. אפילו אם הוא לא יגיד את זה בפה, אבל יהיה לו איזשהו חוסן פנימי שהוא יוכל להחזיק מעמד גם בשעה שעומדים כנגדו הרבה. קודם כל זה נכון שיש לו נשמה מיוחדת, כי בכל אחד יש לו את התיקון שלו וכל אחד יש את הייחוד שלו. אבל אם ביניהם לא תהיה לו את הגאווה הזאת, אז כמו שאומרים, הוא נופל כפרי בשל לחיצונים שמתלבשים באותם אנשים שלועגים עליו וצוחקים עליו ומבזים אותו ומזלזלים בו ומנסים למנוע אותו מהתיקון הפנימי הנשמתי של מה שהוא צריך לעשות. אני רוצה להקריא את הלשון של הבעל שם טוב. הוא אומר ככה, ויחשוב שהוא מבני העולם העליון. הבעל שם טוב משתמש פה בלשון טרמינולוגית העולם העליון, כשהעולם העליון זה מושג והוא מושג מאוד מאוד גבוה, ואף בן אדם לא יכול להעיד על עצמו אם הוא משם או לא משם. ובכל זאת מייעץ לו הבעל שם טוב, ויחשוב, אתה תחשוב שאתה מבני העולם העליון, אף על פי שלאו דווקא שזו המציאות, אבל אתה תחשוב. ולא יהיו חשובים בעיניו כל בני האדם הדרים בעולם הזה. אתה יודע מאיפה הנשמה שלי? מהצילות, מאק. אתם כולכם, איפה אתם? לא נוגעים בקרסוליים של העץ ציפורן הקטנה של הרגש. ברור שמדובר פה באיזושהי מחשבה שהיא על סף הדמיון. אבל המחשבה הזו אמורה לבנות את האדם שהוא יוכל לעבור ולצלוח את התיקון של הנשמה שלו. ושלא ייפול בפני המלהיגים. והוא ממשיך ככה. כי כל העולם כולו כגרגיר חרדל נגד העולם העליון. ויהיה שווה בעיניו אם יאהבו או ישנאו, כי אהבתם ושנאתם אינם כלום. כי כל העולם הוא כגרגיר חרדל נגד העולם העליון, ויהיה שווה בעיניו אם יאהבו או ישנאו, כי אהבתם ושנאתם אין כלום. כאילו לא שווה כלום. עכשיו בן אדם מגיע למצב כזה, מי הם בכלל? זה בטח זה, איך אומרים, שטול. זה גאווה בלי ספק שהתנועה בנפש זה רמות רוח. יש בהחלט משהו חיובי בדבר, כי אין טוב בלא רע מאז חטא הצדד. הרי כמובן אנחנו יודעים את זה. ולכן בהחלט אנחנו יכולים ללמוד מכאן טקטיקה מאוד טובה, מאוד עמוקה, שהאדם צריך גם להחזיק מעצמו. כמובן לא בשביל להשפיל אחרים. בשביל להשפיל אותם, אלא כדי שהוא מעשה לעצום מגננה שלא ישפילו אותו. זאת אומרת, שהוא לא יהפוך להיות אבק בפני המלעיגים עליו בעבודת השם. אז זו נקודה שהיא חשובה, יכולה לעזור לנו ביום-יום. עכשיו פה השאלה היא, איך אנחנו יכולים להבין, אני חוזר עוד הפעם, קצת בזווית שונה על השאלה ששאלתי קודם, איך אנחנו יכולים להבין את זה שיש כל כך הרבה אנשים, אני אשאל אתכם שאלה, תגידו לי, אבל לא בגלל שאנחנו מזוכיסטים, אני שואל את זה ברצינות. איך נראה לכם? היהודי מצפצף על כולם? או שהוא כל הזמן חושב מה יגידו עליי כולם? ליהודי קצת יותר קשה בנקודה הזאת. מאוד מאוד נוגע לו מה יגידו עליו. הוא רוצה להיות בסדר עם כולם. היהודי בנקודה הראשונה, יש לנו... אנחנו, איך אנחנו נקראים בני ישראל? השם, מי אנחנו קוראים בני ישראל? יעקב אבינו. אבל יעקב היה עוד שם. יעקב. ואז קודם השם הראשון שלו, מה היה? יעקב. זה השם האורגנלי שלו. עכשיו, השם שנוסף לו, זה שם ישראל. השם יעקב מסמל עקב. כמו שאומרים, סליחה, אני ברצפה. מה זה ישראל? שר כאל. מתי הוא קיבל את השם הזה ישראל? זה דיוק שהרבי מדייק אותו באחת מהשיחות שלו, בשנת תשנון א', הוא אומר, מתי הוא קיבל את השם ישראל? אחרי שהוא נלחם, הצליח לנצח את לבן, ואת שרו של עשיו, ואת עשיו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, המלאך אמר לו, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל. מכאן הרבי לומד הוראה. יהודי יש לו טבע ראשון ויש לו טבע שני. הטבע הראשון של 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 יהודי זה טבע של אבל כשלוחצים אותו הוא הופך להיות חזק וקשה כמו שר, כמו ישראל. הוא מתחיל עם יעקב והוא עובר לישראל. הזית כשקוטשין אותו נותן שמנו. היהודי כשלוחצים אותו הוא נותן. לכן, אם בן אדם עבר חיים, אז הוא עבר לשם ישראל. אבל לא תמיד זה הצד הראשון שלו. זה לא תמיד הטבע הראשון. עכשיו תאמרו, איזה טבע חזק יותר? טבע ראשון או טבע שני? כתוב שטבע שני חזק יותר. אבל טבע שני הוא מצריך איזושהי מלחמה, כי שרית עם אלוקים ומנשים מתוכל. קחו דוגמה קלאסית, אתם יודעים שכל בן אדם, אומרים מאחורי אדם גדול עומדת אישה גדולה. זה לא רק בביטוי, זה גם ב, כמו שאומרים בסוד, זה גם ככה. האישה מגלה הרבה פעמים את הכוחות של האיש. יעקב אבינו, מה הייתה האהבה הראשונה שלו? רחל. איך רחל נקראת? רחל הייתה נערה, אישה, שלא צריכה להשקיע בכלום. היא נראית טוב, כולם רוצים אותה, אין שום בעיה, אין לה בעיות בכלום, הכל הולך לחלק. עוד לפני שלא היו לה ילדים, זה היה השלב הראשון. יעקב רוצה אותה, בתנך כתוב שבחינת רחל עליה נאמר, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. כאילו כשבאים לגזור את הצמר של, של הרחל, היא שותקת. נסה להוריד את הצמר של, של רעמת שערות של האריה. נראה מה יעשה לך. אבל הרחל לפני גוזזיה נעלמה, שותקת. אומרת תורת החסידות, כשמישהו רחל היא בחינה, זה בחינה קבלית, מישהו בבחינת רחל, בחינה, לא משנה אם יש פה מישהי שנקראת רחל, לא מדברים על השם, מדברים פה על בחינה. הבחינה של רחל זה בחינה כזאת שאני לא מתמודד, ובגלל שאני לא מתמודד, אני שטוח. כרחל לפני גוזזיה נעלמה, תעשה איתי מה שאתה רוצה. ואז אני לא מגלה באמת את הכוחות הפנימיים של הישראל שבי. אני נשאר יעקב. יעקב כשהוא חיפש לעצמו אישה, כשהוא היה יעקב והוא חיפש לעצמו אישה, מה, את מי הוא מוצא? את רחל כמובן. יופי. אבל אחר כך, לאה קודם כל לא הייתה נראית כמו רחל, ומעבר לזה גם לאה כל הזמן חיה בפחדים, בלוחמה פנימית, כי היא פחדה שהיא תצטרך להינשא לעשיו, כך היה מקובל בימים ההם, והיא חשבה שכך זה יהיה. בא יעקב והתחתן עם לאה, לא ברצון ובאהבה, איך זה נקרא, אלא באורמה, ואז מה קרה? אז הוא קיבל בעצם את הכוח הגדול שלו. מי זה השבטים החזקים? איפה השבט החזק? מי היה? יהודה? איפה יהודה? ממי הוא נולד? מלאה? זאת אומרת, העוצמה, איפה הוא קיבל את העוצמה החזקה? דווקא כשהיא באה לו האישה הזאת, הלוחמנית, שהייתה צריכה תפילות, והייתה צריכה בחיות, והייתה צריכה השתדלות, היא עשתה השתדלות, כאן הוא קיבל את הכוח של ישראל. הישראל זה בחינת לאה, שגילוי בחינת לאה, ישראל. וזה בדיוק העניין, אצל כל אדם זה ככה, כי יעקב אבינו הוא סמל של כולנו, אנחנו זרעים שלו, אנחנו כולנו בני ישראל, שבשלב הראשון אנחנו מחפשים את הרחל, את בחינת הרחל של העבודה הקלה וזה, זה עולה לנו אחר כך ביוקר, אחר כך זה עולה לנו ביוקר, אין ילדים מזה, זה לא פה, זה לא שם, זה קשה, ואז אתה, לא, אני מדבר על יעקב עכשיו, לא מדבר על רחל, על בחינת יעקב כשהוא מחפש אותה, מה הוא מחפש, זה בחינה אחת, ואילו אחר כך בשלב המתקדם, האדם תופס את עצמו שאין ברירה, צריך לעשות משהו. ואז הוא מרים מרפקים, ואז הוא מקבל את הכוח שלו כישראל. זה הטבע השני, וזה בעצם גם כן דבר שאנחנו יכולים לקחת אותו. טוב, תראו, עכשיו אני מגיע לדבר שהוא מאוד 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 חשוב, אולי הכי חשוב. יש לפעמים שאדם צריך ללכת נגד הזרם של עצמו. מה פירוש? בדרך כלל, האנשים המוכשרים והמוצלחים, זה אנשים שבטבע הם מסוגלים ללכת נגד הזרם. אתם ראיתם אותם בכל מיני מקומות בחיים שלכם, ראיתם את האנשים האלה או את הנשים האלה, שלא מעניין אותי מה שעושים כולם. כולם הלכו עכשיו אני יודע שם לבילוי וזו... או זה, נשארו לעשות משהו אחר שמעניין אותם. הם אוהבים לנגן, הם נשארו לבד לנגן לעצמם, הם אוהבים ללמוד, הם נשארו ללמוד. הם לא הלכו אחרי כולם. יש כאלה אנשים, והם בדרך כלל האנשים שהם, איך אומרים, מצליחים, מתקדמים. הם לא נסחפים אחרי כולם, לא דגים מתים. אבל, כשהאדם מתרגל פעם אחר פעם ללכת אחרי, כמו שאומרים, אחרי הזרם של עצמו ולא אחרי הזרם של האחרים, אז הוא כבר מתחיל לזרום בזרם של עצמו, והאחרים כבר נגדו, ואז יכול לקרות לו מה שקרה לאותו טייס. סיפר לי אחד על טייס שאם היו יוצאים קבוצה, אחד ראשון מנווט ראשון והשלושה אחריו או ארבעה אחריו, והוא יורד למטה, זורק פצצות אור, והם אחר כך באים לעשות את הפעולה. אז באיזשהו שלב, באחד האימונים, הוא טעה, והוא נכנס למין סחרור כזה, שהוא הרגיש שהוא נמצא למעלה והוא צריך לרדת למטה, ובאמת הוא היה במצב אחר. וכן, ואז הוא מושך את המוט של ההיגוי, והוא בעצם מתחיל לצלול, והוא לא מבחין, עד שהשעונים קופצים לו וצועקים לו, והוא לא מתרשם מהם, זה הטייס. זה הטייס שלא מתרשם, טייס כדי להגיע לרמה כזאת, הוא צריך להיות מאוד מוכשר ומאוד עקרוני ומאוד עוצמתי ומאוד הולך נגד הזרם. אז הוא הולך והולך והולך והולך, והוא לא שם על השעונים, עד שהחבר'ה כבר צועקים לו במכשיר קשר, עוד שנייה, אתה מתרסק, תרים את הסטיק למעלה, מה אתה עושה שטויות? ואז הוא הציל את החיים של עצמו ברגע האחרון. והוא אמר, כמו שהוא סיפר, שגם אז שהוא הרים את הזה, דחף אותו קדימה, הוא האמין שהוא עושה שטויות. רק בגלל שממש צרכו לו במכשיר, נו יאללה בשבילכם. מה זה אומר? זה אומר שכאשר בן אדם הוא מאוד 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 בזרם של עצמו, זה עלול להיות מסוכן גם כן. אתה, שאתה כבר בזרם של עצמך יותר מדי, הנדרש ממך העבודה להתחיל ללכת נגד הזרם של עצמך. כשם שבדרך כלל בני האדם שהם הולכים אחרי המלעיגים, הם צריכים לשבור את המידה שלהם לכיוון ההפוך, הוא צריך לשבור לכיוון ההפוך לפחות מדי פעם, שזה יהיה אפשרי אצלו, שזה יהיה אצלו בריאליות. אחרת, המצב יהיה מאוד מאוד קשה. תמיד בשלב הראשון שהאדם נדרש ללכת נגד הזרם, אין נגד הזרם של האחרים, אין נגד הזרם של עצמו, האדם מרגיש מופסד בשלב הראשון. אבל לטווח הרחוק יותר הוא תמיד מורווח. לפעמים הוא זוכה לראות את זה בסמיכות לוויתור שהוא עשה, ואז הוא יכול ללמוד מזה מסר לכל החיים. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שאני הייתי קרוב לסיפור הזה. אזור דתי, בניין, תחת הבניין יש חנויות, חנויות לכלים וכל מיני, הבעל החנות מוכר גם אמבטיות לילדים קטנים, לתינוקות. הוא מעמיד את האמבטיות שלו מחוץ לחלון, מחוץ לחנות, ויוצר שהוא לוקח חצי מדרכה עם כל מה שהוא מניח שם. כיוון שהם אנשים דתיים, לבית משפט הם לא הלכו, אבל הם לקחו אותו, אנשי הבניין, שזה הפריע להם, הם לקחו אותו לדין תורה, לבית דין. ובית הדין בדק מה שבדק, והגיע למסקנה שמה שהוא עושה זה בסדר, בעל החנות. כל תושבי הבניין קיבלו את הפסק הדין בסדר. קבעתם? קבעתם. היה אחד שלא קיבל את הפסק דין, וכל הזמן הציס ודיבר, והוא דיבר נגד האב בית דין, נגד הדיין הראשי, הוא דיבר מאוד מאוד בתוקף, זה לא אני הייתי, והוא היה חצוף, התנהג ממש בחוסר דרך ארץ. אני לא זוכר כמה זמן עבר, זה כבר סיפור לפני זמן, עבר זמן, והוא גר בקומה שלישית, הילד שלו בן שנתיים ישב במרפסת, ושיחק, וקיבל איזשהו סחרור, אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, הוא נפל למטה לתוך האמבטיות, שבר אמבטיה אחת, אמבט השנייה נסדקה, השלישית נשארה קיימת, והילד יצא חי. שלוש קומות. ואז היה לו מאוד מאוד בושה בעצמו, מעצמו, על היחס הזה שהוא נתן לפסק הדין. מה מתברר? מתברר שהרבה פעמים, זה דוגמה למה שקורה לנו הרבה פעמים, שבדבר שאנחנו הכי 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 לא מסכימים, מתברר ששם נמצאת הישועה שלנו, ושם נמצא הנס שלנו, ושם נמצא האושר שלנו, והמזל שלנו, אבל משום מה אנחנו בורחים משם, דווקא משם. למה זה ככה? משום שהיצר הוא מנוול, אז הוא דואג להסתיר מהאדם את התיקון שלו, להרחיק ממנו את התיקון שלו, וכן הלאה. זה בא בהרבה הרבה וריאציות. לכן חשוב שנדע את הדברים מראש. גם כאשר האדם עושה איזשהו ויתור, וגם כשנדרש מהאדם ללכת נגד הזרם, שבדרך כלל בני אדם שעושים להם פסק דין נגד למה מה שהם רוצים, אז הם כועסים. לך נגד הזרם. ככה יצא, כנראה שככה היה צריך להיות. לך, תנסה ללכת נגד הזרם. נראה, אתה לא תרוויח מה, לא תפסיד מהעניין, מה אכפת לך? אז באיזשהו שלב האדם מגלה שזה היה כדאי, זה היה משתלם וזה היה שווה. אולי לא בטווח הקרוב, אבל בטווח הרחוק האדם יכול להגיע לזה. נקודה נוספת, כשהאדם הולך נגד הזרם, לפעמים זה כל כך קשה שהוא נופל ונשבר באמצע הדרך. גם על זה צריך להגיד. צריך להגיד את האמת. כשהאדם מנסה ללכת נגד הזרם, אפילו בדברים אמיתיים שהם באמת צריך ללכת, הוא נופל באמצע הדרך. אתם מכירים, יש שלמה המלך, אנחנו עומדים כהלת, אבל יש לו גם משלי, יש לו ספרים נוספים אחרים, בעזרת השם, אנחנו נגיע אליהם. אז שמה בשלמה המלך אומר, לך אל הנמלה הצל, וראה דרכיה וחכם. אז השאלה ששאלתי את עצמי, מה זה וראה דרכיה וחכם? וראה דרכה וחכם. מה זה דרכיה? ראיתי אחד הפירושים יפה. אתם בטח שמתם לב שלפעמים נמלה מחליטה שהיא צריכה לעלות על הקיר. היא עולה, היא מגיעה עד איזושהי מאמורה קטנה בקיר, בשפחתל, יש שם, זה שם משהו, והיא נופלת למטה מהתחלה. שמתם לב מה היא עושה? מיד מתחילה עוד פעם. וזה יכול להיות 3, 4, 5, 6 פעמים, עד שהיא מגיעה לאן שהיא רצתה. אומר לך שלמה המלך, לך אל הנמלה הצל. הצל הזה זה האדם שהוא עם החומר. הנמלה באיזה יום נבראה? ספר פרשת בראשית, באיזה יום נבראה הנמלה? העופות והשרצים והרמסים ביום חמישי, החיות והבהמות והאדם ביום השישי. היא נבראה לפני האדם. יש לה איזשהו יתרון עליו. האדם הוא עשוי מחומר, מחומר עבה. כשלא הולך לו, הוא חוזר הביתה, אומר לאשתו, אני חושב שזה לא בשבילי, זה לא בשבילי. למה? כמה פעמים ניסית? פעם? פעמיים? ראית כמה פעמים היא מנסה ונופלת? הוא ראה דרכיה. עוד פעם היא עולה לדרך, ועוד פעם היא עולה לדרך ונופלת, ועוד פעם. וחכם. מתי תהיה חכם? כשתלך עוד פעם ועוד פעם. הרבה פעמים הנפילות שלך, יש לך מה ללמוד מהנמלה. אל תתפעל מהנפילות. ואני אגיד לכם עוד משהו. היה לי פעם שעון מחוגים. נפל על הרצפה, הפסיק לעבוד. הלכתי לשען. הוא אמר שצריך להחליף בטריה. החליף בטריה, לא צריך לעשות כלום, רק בטריה. החליף בטריה, והשעון... אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך, איך זה קרה בנס, שבדיוק באוויר השעון הפסיק לעבוד, הבטריה נגמרה, תוך כדי שזה נפל באוויר? איך זה יכול להיות? אז אמר לי, זה לא ככה. הבטריה הייתה חלשה. ושהיא קיבלה מכה, היא הפסיקה לעבוד, בגלל שהיא קיבלה מכה. אילו הבטריה הייתה חזקה, אם אתה מקבלת מכה, היא לא הייתה. למדתי מזה הוראה גדולה בעבודת השם. יש לפעמים שקורה משהו, השעון מפסיק לעבוד, אין לי חסק, אין לי כוח. אתה חושב שזה בגלל שבאמת השעון מקולקל? השעון לא מקולקל. הבטריה קצת נחלשה. זה סיבה שולית, סיבה צדדית. וכשהבטריה נחלשת, אז כשהיא נופלת היא מפסיקה לעבוד. זה לא דבר אמיתי. תלמד, יש לפעמים שיש סיבות צדדיות שמפריעות לך. אולי אתה רעב, אולי אתה עייף, אולי מישהו יצבן אותך, אבל זה לא אומר שאתה לא יוצלח. יש לך סיכוי. והאדם צריך לקחת את זה בחשבון כל פעם שהוא מנסה לעשות איזשהו דבר, הוא מנסה, ללכת נגד הזרם ולא הולך, על שלא ישים על עצמו סטיגמה שזה אני, זה לא הולך לי, אני לא שווה, לי זה לא שייך, וכן הלאה. אנחנו לקראת סיום. קשה מאוד לאדם ללכת נגד הזרם. זה עבודה קשה, נכון. בפרט כשהאדם רואה שהוא חלש. את כל זה אני צריך עכשיו לעשות. הרבי באחד השיחות התייחס לבעיה הזאת ואומר, כשבן אדם צריך ללכת נגד הזרם, הוא צריך לדעת שאלוקים איתו. אם אתה תחשוב שזה רק אתה, סביר להניח שלא תצליח. אבל אם אתה יודע שאלוקים נמצא איתך, ואלוקים יעזור לך, והוא ייתן לך כוחות, אתה צריך רק להתחיל לצוע, אבל את שאר הכוחות הוא ייתן לך, תהיה לך סייעתא דשמיא. אנחנו אמנם בפרשת בראשית, אבל הרבי קישר את זה לפרשת נוח. נוח היה אדם יחיד מכל דורו, לא קראו ואשתו ובניו, אבל בעיקרון יחיד בכל דורו, שהיה ישר, שהיה צדיק, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אותך בלבד, וכל השאר לא. נוח הרגיש לבד. נוח הרגיש, אני נמצא בעולם של מושחתים. והקדוש ברוך הוא החליט שהוא מאבד את כל אותם המושחתים במבול. ונוח החזיק מעמד 120 שנה, ואחר כך הוא גם כן... ואחר כך הוא גם כן יצליח לצאת מן התיבה ולבנות את העולם מחדש, כולל את הדומם והצומח והחי והמדבר. את כולם לבנות מחדש. אז הרבי אומר, מזה בני האדם צריכים ללמוד הוראה. שגם כאשר אתה רואה שכולם נגדך, נוח היה לבד, 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 וכל העולם נאבד, וכולם נגדו, וכולם רוצים להילחם בו ובתיבה שהוא בנה, והוא הצליח לנצח את כולם. איך זה יכול להיות? הוא הצליח לשרוד את כל הטרגדיה הזאת של המבול. איך זה יכול להיות? כי אלוקים היה איתו. אז אמר הרבי, כל אדם באותה שליחות שהוא צריך ליישם, הוא צריך ללכת נגד הזרם, נגד האנשים הלא ישרים וכן הלאה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו ונותן לו סייעתא דשמיא שהוא יצליח. ורק אני אסיים במילה אחת של פרשת בראשית. בראשית אומרים חז"ל, בית ראשית. בית ראשית, שתי ראשיות. ראשית אחת, כנגד התורה שנקראה ראשית, וכנגד ישראל שנקראו ראשית. והרבי נותן כזה לימוד, הוא אומר, כאשר בן אדם הולך נגד הזרם, וכולם צועקים לו, אתה מטורף, אתה משונה, אתה מזה. יגיד להם, אתם טעות. כל העולם הזה נברא ראשית, הוא נברא בשבילי. ואני נבראתי כדי ללכת עכשיו בכיוון הזה. מה אתם מבלבלים? אני בכיוון הנכון, כולכם טועים. וזה איזושהי תנועת נפש שיכולה לעזור לאדם להתקדם גם באותם הנקודות שהוא צריך להתקדם נגד הזרם, ובאותם הנקודות הוא יצליח בהם. אני רק אסיים. חברת הכנסת גאולה כהן נמצאת אצל הרבי ביחידות פעם, והרבי אמר לה, שהנוער מחכה שיגידו לו דברים ברורים. הנוער בישראל מחכה שיגידו לו ללכת נגד הזרם. אז הרבי עצר ואמר, אני לא מתכוון ללכת נגד החוקים ונגד המשטרה, אלא ללכת נגד הזרם, ללכת נגד המוסכמות שאינם חוקים. וזה חייבים לעשות, וזה צריכים לעשות, ורק בצורה כזאת מצליחים לגדל נוער שפוי. גבירתי, כך הוא אמר לה, הנוער מחכה למפקד שיגיד לו בוא אחריי. אתם עסוקים יותר מדי בנאומים, יותר מדי בדברים גדולים, אבל חינוך, שזה הנקודה הפשוטה, זה חסר. אדם, כל אדם צריך לקחת על עצמו את הנקודה הזאת, להיות נר להעיר, ולא רק נר, גם לפיד, שמהיר ושאנשים יכולים לצעוד אחריו. אל תתבייש ידידי, אמנם אני לא יודע מה התיקון שלך, אבל דבר אחד אני אומר לך, אל תתבייש ללכת נגד הזרם. זה חלק מהתיקון של בני אדם. אין לך ממה להתבייש. מי שלא הולך נגד הזרם לא מצליח. אל תתבייש בזה. אתה עושה את האמת שלך, אתה מתנהג בהגינות, אתה מתנהג ביושר, אתה מתנהג בשפיות. אז אפילו שאומרים לך שזה לא דבר שיהיה פה ושם, אל תתבייש. תנסה, תעשה, והשם יהיה בהצלחתך. אם אתה מצליח לעשות כן אחרי שכל כך הרבה אמרו לך לא, זה שלך. זה אומר משהו. זה שייך לך. זה פנימי. כן נדע או לא נדע, אלוקים יעזור שאנחנו נדע מה ההצליחות שלנו. אבל שבכלל יהיה לנו את הכוח, בכלל שיהיה לנו כוח לעמוד נגד הזרם. אדם שאין לו בכלל את הכוח הזה, גם אם אלוקים יגלה לו מה הוא צריך לעשות, זה לא יעזור שום דבר. את הכוח הזה אתה צריך לסגל לעצמך עוד קודם. שזה חשוב מגיל קטן. מגיל קטן, תת לילדים את האפשרות הזאת, אז מה? זה גם לגיטימי. אבל לכולם יש קלמר כזה, אולי אני פרימיטיבי, על קלמרים אני מדבר. עזב אותך, אבל זה קלמר טוב, שים עליהם פס. שהשם יעזור לכולנו שנצליח לעמוד נגד הזרם, משום שתדעו לכם, אנחנו לא נוכל לברוח מזה. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. זו הייתה ההצלחה שלנו. תמיד שלא התחשבנו בגויים, הצלחנו. תמיד שלא התחשבנו יותר מדי בגויים, מה שהעם הזה ידע לעשות ב-60 שנה של המדינה הזאת, מה שהם ידעו לעשות בהתחלה, מה זה לא להתחשב? להיכנס לאיזה נמל של צרפת, לגנוב משם כמה ספינות באלה וחבא, כאילו זה אנחנו פה ושם ושם, וכל העולם מגנה אותנו ואנחנו מוציאים לשון ארוכה. איפה העם הזה? איפה העם לבדד ישכון? היום כל פיפס התנצלויות ועניינים ופה. טוב, השתנו העיתים, אבל הטקטיקות האלה צריכות לחזור, כדי שלא נצטרך לקבל הרבה שריטה עם אלוקים, כדי להחזיר לעצמנו את הישראל, את הכבוד.